אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים. אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. והם הגדולים האלה, והם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד, אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות, את של הגדולים האלה, שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. עזיזים היו ברוחם עוז, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. גם כי אלך בגי צר מוות לא אירא רע. כשאנו מתבוננים אליהם, אל הגדולים האלו, הננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, יחד עם ההופעה הרוחנית שאנחנו שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם, לאומץ של הגדולים האלה, לכוח החיים החטוב והגבוש האיתן והמוצק ששכן בקרבם. ומתוך תשוקה זו, לאומץ הזה, לשלמות הזו, מתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן. ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. כן, הלא אמרנו, הרב מעמיד לפנינו תמיהה מסוימת, תופעה מסוימת בתולדות שלנו, שתופעה זו היא מתמיהה קצת ודורשת הסבר. מהי התופעה? אנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם דורות ראשונים בתנ"ך. אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, והם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. אנחנו רואים מי ניהל את המלחמות האלו של דורות הראשונים. האמת היא, מאברהם אבינו, דרך ההליכה במדבר, דרך הכניסה לארץ ישראל, הכיבוש של ארץ ישראל, דרך בית ראשון, דרך בית שני, עסקו במלחמות כל הזמן. ומי היו אלה שעמדו בראש המלחמה? מי היו עסוקים בזה? הם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. לא רק אנשי אמונה ותורה, אלא אנשי רוח הקודש, שופטים ונביאים. ובבית ראשון עוד אם אנחנו לפני חנוכה, מי עסקו במלחמות של המכבים?
הכהנים
הגדולים. מה הכהן הגדול, מתתיהו ובניו שיצאו מהמקדש. מתתיהו הכריז אז מי לשם אליי. מה תמוע פה? מה דורש הסבר כאן? כי אנחנו ישנה מחשבה, הלך מחשבה, שמלחמות ולימוד תורה או גדולי תורה זה לא הולך יחד. אבל פי, כפי שרואים בנביאים ובכתובים, זה תמיד, לא רק שזה תמיד הלך ביחד. מלכתחילה, גדולי הרוח, התורה, אמונה, רוח הקודש, זה האידיאל. שגדולים אלו במיוחד יעסקו במלחמה. למה? את זה הרב מסביר פה, למה? זאת תמיהה אחת. ומעוד צד של העניין, הלא גדולי תורה, גדולי רוח, הם נתפסים, וזאת האמת, נכון, נתפסים כאנשים עדינים, רוחניים, ואולי רכים, ולא תקיפים. מלחמה, זאת מלאכה קשה, זה דורש תקיפות, זה דורש אומץ לב, זה דורש גבורה. זה דורש דבקות במשימה, אמונה גדולה. ולכן אומר הרב, איך זה הולך ביחד? הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. אותו זיק נשמתי, אותו ניצוץ נשמתי, אותו אור נשמתי. שהוא מתגלה בחיים האזרחיים, בעדינות, במידות טובות, בחסד, ברחמים, ברוממות רוח, אותו זיק של קדושה. כשיש צורך בכך, הוא מתגלה מה שהוא מתאר בסוף, בסוף הפסקה. אנו משתוקקים לאימוצם, לעומת שלהם, לכוח החיים החטוב והגבוש האיתן והמוצק ששכן בקרבה. הלא אלו היו גם בעלי אומץ גדול, גדולים אלה, היו בעלי אומץ גדול, בעלי גבורה, בחיים האזרחיים. במה התבטא האומץ והגבורה? תודה רבה. במה התבטא האומץ והגבורה שלהם בחיים האזרחיים? איזהו גיבור? הכובש את יצרו. צריך גבורה כדי לעבוד את השם. לעמוד מול היצרים השליליים. והשפעות שליליות בחיים, בחיי יום-יום. והגבורה הזאת, אומץ הלב הזה, נובע, מידות אלו נובעות ממה? מאמונה גדולה פנימית, מגדלות נשמתית. ולכן זה היה מעבר טבעי בשביל הגדולים האלה. כשהוא הזכיר, הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד, אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע. זה גרם לכך שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם את אלה הנשמות שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. לא היה ניגוד בין התנהגותם בחיים האזרחיים לבין התנהגותם בחיי מלחמה. למה? מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה הפנימית. עבודת השם בצורה הנעלה ביותר שדורש מסירות נפש מתוך אמונה. נכון, זה מתבטא בצורה אחרת, זה מתבטא בכך שצריך לפגוע באויב. שואלים תמיד הבחורים שמתגייסים במלחמות, בכלל, כל מצווה צריך לקיים בשמחה, נכון? ושואלים, איך אפשר להרוג בשמחה? מהי התשובה לכך? איך אפשר בתקיפות לפגוע באויב בשמחה? והתשובה לכך היא שהשמחה היא לא על ההריגה עצמה. השמחה היא על ההצלה. הבא לא הורגך שכן לא הורגו. אם אין ברירה אחרת כדי להציל את אפילו יהודי פרטי כדי להציל. זה דוחה את כל המצוות שבתורה, פיקוח נפש. להציל את האומה, האומה בסכנה. כשהאויב תוקף, מלחמת השם הייתה, והאומה, הצלת האומה, זה הצלת הערכים אלוקיים. זה להבטיח שהתכלית האלוקית בבריאה תצא אל הפועל. והיא תצא אל הפועל ויוצאת אל הפועל רק על ידי עם ישראל. ולכן זה גורם לאדם שמחה, לאיש המאמין, לגדול בתורה. שמחה שמציל את האומה. כשאין מלחמה, כשלא צריך, יש שלום או יש מצב שיהיה לעתיד לבוא, לא, לעתיד לבוא נאמר, וישעיהו לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עד מלחמה. ואז עוסקים גם בהצלת האומה על ידי לימוד תורה וקיום מצוות, שזה מה שמקיים את האומה. וגם בעת מלחמה, כל התורה שנלמדה לפני המלחמה ואחרי המלחמה ובתוך המלחמה, גם חיילים צריכים לקבוע עיתים לתורה. לא כל הזמן נלחמים בדרך כלל, בוודאי לא באימונים או בטירונות, הכשרה למלחמה. ודאי, קיום המצוות ותלמוד תורה בראשם. זה מה שמציל אותנו מכל פגע רע, גם מיצר הרע ומפגעים רוחניים, וגם כפשוטו להצלת האומה. זוהי הזכות לקיום האומה. אבל כשיש מלחמה, כשהאויב תוקף ומתכונן לתקוף, מוכרחים להילחם. בלי שהזכרתי, אם חלילה, וזה קרה כבר, שלא יקרה עוד, שנכנסים מחבלים לבית מדרש ומתחילים להרוג, מה יעשו כל התלמידים שבבית המדרש? יגידו, אני עכשיו אלמד, אני אגיד תהילים, וזה יציל את כל חבריו. כן, כך צריך לעשות. אם מישהו בים רואה מישהו או מישהי טובעים בים, גם יגיד, אני אגיד תהילים, הוא יעבור על האיסור, לא תעמוד על דם רעך. הוא יעבור על מצוות עשה של פיקוח נפש, להציל. זה עיוות של הדברים, וכל אחד מבין את זה. ולכן עסקו במלחמות וגייסו את כולם. ואם אתם זוכרות, למדתם ספר שופטים, אתם זוכרות את גדעון, וגדעון השופט אסף חיילים למלחמה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, יש לך יותר מדי חיילים, צריך חלק מהם לשחרר, כי עלולים לחשוב שכוחי בעוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז מה עשה גדעון? את מי הוא שחרר? שלח הביתה. את מי? מה?
הוא השאיר את התלמידים כאילו...
הוא שלח הביתה את אלו שקרו ברך במים, הוא לקח אותם בבאר, שזה היה סימן שהם רגילים להשתחוות לעבודה זרה. את אלה הוא שלח הביתה. את האחרים שהם בעלי אמונה וקדושה, אותם הוא לקח למלחמה. בעל ספר החינוך, אתם מכירות את ספר החינוך, או ניגשתם איתו. יש לנו פרשיות בתורה על מלחמת מצווה, תצא למלחמה על אויביך. ושם יש צורך לשמור על טהרת המחנה ועל הניקיון שבמחנה הצבאי. ושם בפסוקים זה נגמר, והיה מחנך הקדוש, כי השם אלוקיך מתעלה בתוך המחנה. כולם, כל חכמינו, מתייחסים לכך. והיה מחנך הקדוש, גם בחיים האזרחיים צריך שתהיה קדושה. יש לנו פסוק בתורה, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. רש"י אומר, מתרץ, למה התורה מדגישה את הצורך בקדושת המחנה, כי השטן מקטרג בשעת סכנה. יש סכנה לעם ישראל, השטן מקטרג. ולכן תדאגו לקדושת המחנה, שהוא לא יוכל לקטרג. בעל ספר החינוך עושה חשבון אחר. הוא אומר כך, מי הם במחנה הצבאי? הלא כל הירי ורחני בר נשלח הביתה. ירי ממה? מה? כן. זאת דעה אחת, נכון. גם שולחים הביתה, הדעה הראשונה היא כפשוטו, מי שלא מסוגל לראות דם, לא מסוגל. שולחים אותו הביתה, כדי שלא יפגע במורל, ברוממות הרוח של החיילים האחרים. והדעה השנייה היא, איך קוראים לך? כפי שזהבה אמרה, שהוא ירא מהעבירות שבידו. החייל מגיש, אני חטאתי, אין לי זכויות, לכן הוא מפחד להיכנס לסכנות. כתב בעל ספר החינוך, מי נמצא במחנה? הלא הירא מהעבירות שבידו נשלח הביתה. הוא עונה במילים אלו, נשארו רק הקדושים שבהם, ומהם התורה טובעת, יתרום קדושה, והיה מחנך קדוש, אלו יובילו. עכשיו, שולחים הביתה גם מי שירי סישה, מי שבנה בית, מי שנטע כרם, זה במלחמת רשות. הלו יש שני סוגי מלחמה, יש מלחמת מצווה ויש מלחמת רשות. מלחמת מצווה היא בכמה אופנים, קודם כל באופן הפשוט שהאויב תוקף, אין ברירה, מוכרחים להגן, או מלחמת מצווה זה לכיבוש הארץ או למחיית המלך. ויש מלחמת רשות, מה שהיום קוראים מלחמת יש ברירה. המלך רוצה להרחיב את השלטון שלו, גם מלחמת רשות יוצאים, אבל רק במלחמת רשות שולחים הביתה הסוגים השונים. במלחמת מצווה, אם צריך את כולם, לוקחים גם את החוקים, אין ברירה, צריך את כולם, וכולם יזכו לקיים את המצווה. אבל מי הם במלחמת רשות? זה צבא הקבע. במלחמת גדולה מצווה אויב מגייסים את כולם, גם את כל המילואימניקים. אין ברירה, צריכים את כולם. כלומר, המפקדים העיקריים הקבועים, אלו אנשי קודש. וזה כל כך הגיוני, זה היגיון ישר של אמונה ותורה, כמו בפיקוח נפש פרטי. אומרת הגמרא, ומובא בשולחן ערוך גם הרמב"ם, הגמרא אומרת בפיקוח נפש פרטי, כשצריך לחלל שבת או מצוות אחרות כדי להציל, אל ייתנו את זה ביד של הקטנים, קטנים בגיל או קטנים בחוכמה, כי צריך אנשים אחראיים, רציניים, בעלי רוח גבוהה, בעלי אמונה. זה בפיקוח נפש פרטי, שזה לא כל כך מסובך. פיקוח נפש כללי זה מסובך מאוד, היום במיוחד. מלחמות זה דבר מסובך מאוד, עם כל מיני כלי מלחמה ומודיעין ו... חיל רגלים וחיל האוויר, צריך אנשים גדולים, אחראיים. נכון אמנם, לא רק אנשי קודש מסוגלים להיות גדולים ורציניים אחראים. ברוך השם, בעם ישראל יש הרבה מסירות נפש, שאנחנו יודעים, אנחנו מכירים. גם חיילים שבחיים האזרחיים או מפקדים לא היו קשורים כל כך בתורה ומצוות, ובמלחמה מתרוממים. על אחת כמה וכמה אם נמצאים יחד עם אנשי אמונה, רוצים להתפלל ועוד. ולכן אומר ספר החיבור, לכן נאמר והיה מחנך הקדוש, למרות שיש מצווה כללית של קדושים, במחנה צריך קדושה מיוחדת. ולכן מי ידאג לקדושה מיוחדת אם לא אנשי קודש, שזה המשך ישיר של חיי יום יום שלהם, והם מפתחים את גבורתם, את אומץ ליבם, מתוך מצוות התורה. וגילים, זה מה שהרב אומר פה בפסקה, אחרי שהוא אומר, הננו מגילים שזיק הנשמתי הוא היסוד, אותו מעמד העולם שלח במרוצתו אז, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. מה האופי של אלה הנשמות, של הגדולים שניהלו מלחמות, שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה ביוצאם למלחמה? מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה הפנימית. עזיזים היו ברוחם, עוז רוח, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע, גם כי אלך בגיא צל מוות לא יירא רע. הם בחיים האזרחיים נלחמים נגד הרע, לא מפחדים מהרע, מתמודדים עם הרע, לא נותנים לרע להשתלט ויצרים רעים ולהשפעות רעות. וכן במלחמה, אפילו המושג שמשתמשים ברוך השם אצלנו בצבא, אחד מהעקרונות שטובים מהחיילים, להיות דבקים במשימה, דבקות במשימה. כשמתארים קצין מיוחד, מפקד מיוחד, דבקות במשימה. מאיפה לקחו את זה? אני לא יודע אם מי שהתחיל להשתמש במושג הזה ידע מאיפה. בחיים האזרחיים אנחנו רגילים לדבקות, אנחנו מצווים להידבק בשם ולהתרכז. אנחנו מצווים להתרכז בתפילה כשמתפללים, להתרכז בלימוד תורה כשאנחנו לומדים, זה דורש ריכוז של כוחות הנפש. במידה לא פחותה מכך, מלחמה, כשנלחמים, זה דורש ריכוז, גם ריכוז, ריכוז כל הידע הצבאי, אבל עוד יותר זה דורש ריכוז כל כוחות הנפש אומץ לב. זוהי דבקות במשימה הצבאית, ולהציל. הלא יש צורך בזמן, לא רק שמצילים באופן כללי על ידי זה שמנצחים במלחם, מנצחים את האויב, לא נותנים לאויב לחדור ולפגוע, אלא בשעת המלחמה יש הרבה הזדמנויות להציל. חיילים נפצעים, חיילים בסכנה, וצריך לפעמים לבוא עם מסוק, להוציא משטח הערב, אבל עוד הזדמנויות שצריכים לסכן את עצמם בשביל אחרים. זה דורש ריכוז גדול של כל כוחות הנפש. גם חוכמה גדולה, זה לומדים וצריך ללמוד בצבא. מי שייך לזה הרבה? עד כמה שאדם יותר גדול בתורה ובאמונה. ודאי, לא כל אחד נתאים למלחמה. נכון, התורה מכירה בכך. למשל, לא בכל גיל מתאימים למלחמה. לא לוקחים למלחמה בני 16 או 17, אחרי גיל 18. תלמידים שלנו מתגייסים בגיל 20, קודם כל לומדים שנתיים בישיבה. למה לא מגייסים מקודם? אף פי שאני בטוח שיש נוער גם בגיל 16 שהיה רוצה לצאת למלחמה.
פעם זה היה מקובל, אבל פעם, כאילו...
בצבא.
לא, אני אומרת, כאילו, כל המלחמות של פעם, לא נראה לי כולם היו באמת, כאילו, בגיל מבוגר. מה, יש סיפור על ילד שמת בן 10?
אל.
נכון?
ברוב היהודי...
מי? בכל אופן, יש לפעמים. אם אין ברירה, אין ברירה, גם בן 16 צריך להגן על עצמו. בת 16 צריכה להגן על עצמה. תמיד שואלים את השאלות אם מותר לבת, שיהיה לה אקדח. אם נמצאים במקומות סכנה, בוודאי מותר. היא צריכה להיות מעוניינת בכך. ואם היא מרגישה ביטחון בזה, ודאי שצריך. צריך בשביל להציל. אבל זה לא במסגרת הצבאית, בני ה-16. לא, זה כשיש התקפה, יש מחבלים, יש... כל אחד צריך להיות מוכן למסור את הנפש. גם צעירים. והאמת היא, בזמן המלחמה נגד הבריטים פה בארץ, המחתרות, שם היו צעירים יותר. אמנם הם עסקו בדרך כלל, גם בנים וגם בנות עסקו בדרך כלל לא בלחימה עצמה, והיה צריך לקלוט מודעות או בפעילות שונה להעביר ידיעות ועוד דברים שבמחתרת היו צריכים לעשות. או ברוסיה, היהודים, ברוך השם, עברנו את השלב הזה לפני 40 שנה, כשהשלטון לא נתן ליהודים לצאת. לא קיבלו רשות עלייה, והם התעוררו לעלייה כתוצאה ממה שקרה פה בששת הימים. זה רומם את כולם. זה רומם אותם לקשר עם יהדות, כי הלא ברוסיה במשך 50 שנה לא נתנו ללמוד יהדות. אז עשו הפגנות. עמידה חזקה, וביניהם היו צעירים, צעירים, צעירות, בהפגנות, צעירות נפש. טוב, כל הדברים האלה, הסברנו גם מה קרה לעם ישראל. הגלות טשטשה את החיים האידיאליים. זה הגמרא אומרת. במקום אחד אומרת הגמרא, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. הגלות זה ביטול תורה, זה ביטול מהותה של תורה. אין השראת השכינה, אין חיים נורמליים. אי אפשר לקיים את כל המצוות, הרבה מצוות אי אפשר לקיים. רק המצוות שבחיי הפרט אפשר. אבל גם המצוות שכן קיימו והיה צריך להיות בהחווי ולא מצב נורמלי של עם. אז הגלות זה ביטול תורה. גם במובן הזה תושתושו המושגים, כמו שבגלות והגויים ניצלו את זה ופגעו בעם ישראל. היהודים עסקו רק במסחר, בדרך כלל, לא בחקלאות, לא בעבודת אדמה. הם היו מלווים בריבית, זה עורר שנאה מצד הגויים. התרגלו לכך שיהודי לא מתאים לעבוד את האדמה. יהודי דתי, איש אמונה. למרות, אולי הזכרתי לכם, שחכמינו אומרים שאחד מהדרכים להידבק בקדוש ברוך הוא, כך אומר המדרש בפרשת קדושים, זה על ידי נטייה בארץ ישראל. איך אומרים את זה חז"ל? מה הוא עסק בנטייה תחילה? הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ויתה השם אלוקים גן ועדן מקדם בבראשית. כך אתם, כשתיכנסו לארץ ישראל, עסקו בנטייה תחילה, שנאמר, כי תבואו אל הארץ ונטעתם. שם יש מצוות עולה, בכל יש מצוות. וכך התרגלו יהודים בגלות, ובצדק דווקא, לא להיות שוטרים, לא רוצו להיות חלק ממשטרה של גויים, וגם לא להיות חיילים. היו מקומות שגייסו בכוח, והיהודים חיפשו כל דרך להתחמק, להיחבא, אפילו שמו מומים בגופם כדי שלא ייקחו אותם לצבא. בצדק, לא בצבא של גוי, עם כל התומאה, אז התרגלו. ולכן לחזור לחיים נורמליים, אידיאליים, זה לא פשוט. שוב נתרגל. אנשי תורה ואמונה צריכים לנהל את החיים בכל תחום. ברוך השם, היום יש, עושים מאמץ מיוחד במשטרת ישראל לגייס דתיים. נותנים להם תנאים מיוחדים. מצוין. אתם תמצאו אולי במחסומים או בדרכים יהודים עם זקנים, עם פאות, חתים. בכל מקום שיהיו בני תורה, המציאות תהיה אחרת. בחיים בוודאי בצבא. הלא אנחנו, רגע, אני לא רוצה שנפספס, אנחנו צריכים לגמור עוד מעט. כמה עוד מעט? זה ממהר, זה שתי דקות לפני. טוב, תראו את השורה האחרונה. כשהוא מתאר שאנחנו משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים הכתוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם, ומתוך תשוקה זו כוחנו הרוחני מתאמץ וכוח גבורתנו מתעדן, ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כמי עולם. יש פה שני זוגות של מידות, של תוארים. כוחנו הרוחני מתאמץ וכוח גבורתנו מתעדן. לכוח רוחני היה מתאים להגיד מתעדן, וכוח גבורתנו מתאמץ, אבל אז לא אומר כך, אלא כוחנו הרוחני מתאמץ. הכוח הרוחני היה מלא אומץ, וכוח הגבורה מתעדן, הוא לא פרוע, הוא לא אכזרי, הוא פועל לפי הדרכה התורנית. ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כמי עולם. ברוך השם שזה כך. בזמנו של הרב זה עוד לא היה. אנחנו משתוקקים. בימינו זה קיים. נשמות חזקות, מלאים בתודה, מלאים בקדושה. אנחנו רק צריכים להגיע לכך שאלו יהיו בראש הצבא. יש כמה מפקדים בכירים שהם בחורים בירי שמיים ובנלחמו ובמבצע האחרון, בצוק איתן. עלות משנה אחד שעמד בראש חטיבה בעזה, ויש כמה, אבל צריכים להיות יותר. אם רוצים שהמדינה תתנהל על פי התורה, כל המדינה, כל תחומי החיים במדינה, בוודאי גם חיי הצבא, אז צריכים שיעמדו בראש אנשי תורה. בלי שאנשי תורה יעמדו בראש, עם כל הרצון הטוב, זה לא יוכל להתנהל. כמובן, אנשי תורה יעמדו בראש יחד עם אחינו, בני ישראל, כל הסוגים, אבל צריך להיות בראש, ובוודאי בצבא, ובוודאי שצריכים להיות שותפים למצווה הגדולה הזאת. סיפרתי לכם שבמלחמת השחרור וגם במלחמת ששת הימים, במלחמת ששת הימים כבר היו די הרבה מהישיבות של זיר, לא כמו היום, אז היו רק אולי 5 ישיבות של זיר. היום יש 68 ישיבות של זיר. בנוסף לכך, עוד מוסדות צבאיים כמו באלי, מכינות צבאיות. רציתי להגיד שחרדים בתוך המלחמה, אחרי שהמלחמות האלו התחילו, באו והתחננו שיגייסו אותם, רצו להיות שותפים. בטח זוהי הרגשה טבעית יהודית, יש סכנה, רוצים לעזור, להציל, אבל לא יכלו לגייס אותם כי הם לא היו מאומנים. אבל כן נתנו להם אפשרות לעבודות כמו המסעיות עם תחמושת וכל מיני דברים שלא צריך אימון צבאי בשביל זה. לכן זה הכרחי. דוד המלך אומר בקינתו על שאול בשמואל ב' ללמד בני יהודה קשת. צריכים לדעת ללחם. כל עוד שיש צורך במלחמות, כשלא תהיינה מלחמות, אז לא צריך. כך יהושע נצטווה על ידי משה רבנו, כשעמלק תקף אחרי יציאת מצרים, בחר לנו אנשים וצריך להילחם במלאק. ככה דוד המלך הוביל למלחמות, ועוד מלאכים אחרים. ככה מכבים הובילו למלחמות. טוב, סיימנו. לא סיימנו, אבל למדנו פסקה ב'.